ליקוטי שיחות חלק י"א לפרשת יתרו, שיחה ב'. בשיחה שלפנינו נלמד על המושג של שביטה מדיבור וממחשבה בשבת. נלמד ביור נפלא בדברי אדמו"ר הזקן בסיום ספר התניא והקשר לתחילת ספר התניא, וגם רעיון עמוק בהלכה בניגלה בעניין המושג של דיבור ודיבור ששייך למעשה, ושלושה אופנים בדבקות של יהודי לקדוש ברוך הוא. ובכן, מהכתוב שבעשרת הדיברות שבת להשם אלוקיך למדין בירושלמי, שבות כהשם. מה הקדוש ברוך הוא שבת ממאמר? אף אתה שבות ממאמר. אז הגמרא בירושלמי אומרת, ממה שנאמר שבת להשם אלוקיך, כלומר, השבת שלנו צריכה להיות בדומה לשביטה של הקדוש ברוך הוא. כשם שהוא שובט מדיבור, ככה אנו גם צריכים לשבוט מדיבור. היינו שגזרו חכמים שביטה מדיבורים בענייני מלאכה וכולי בשבת, והסמכו האקרא שבת להשם אלוקיך, שבוט כהשם. כן, אין הכוונה שזה פסוק מפורש, אלא זה לימוד מדברי חכמים. חכמים גזרו שלא נעסוק בדיבור בענייני מלאכות של חול, ואסמכת, סומכים את זה על הפסוק שבת להשם אלוקיך. ושוב פעם, מהו הלימוד? כשם שעל האדם לשבות ממלאכה, כי ששת ימים עשה השם את השמיים וכולו וינח ביום השביעי, כשם שאנחנו צריכים לשבות ממלאכה, כי כך עשה הקדוש ברוך הוא, כך צריך לשבות מדיבור, כי הקדוש ברוך הוא שבת ממאמר. עד כאן דברי הירושלמי. להלן, איתה בירושלמי שם, בהמשך הגמרא, מעשה בחסיד אחד שיצא לטיול בקרמו בשבת וראה שם פרצה אחת וחשרב לגודרו במוצאי שבת. אמר, הואיל וחשבתי לגודרה, איני גודרה עולמית חולו. אז הגמרא שם אומרת, יהודי שעבר בקרמו וראה שצריך לגדור את הגדר שם, והוא חשב לגודרה במוצאי שבת, ברגע שהוא שם לב שהוא חשב על זה בשבת, הוא החליט שהוא לא יגדור את זה עולמית. והיינו במידת חסידות, חסיד, להיזהר גם ממחשבת מלאכה. הגמרא בירושלמי מביאה את הסיפור הזה ללמדנו, שחסיד יקפיד שלא לחשוב אפילו על ענייני מלאכה, ולכן הוא גזר על עצמו שלא לגדור את הגדר. והנה סיפור זה מובא בירושלמי בהמשך להדרש שבת להשם, שבות כהשם. מובן מזה, וגם הזהירות ממחשבת מלאכה במידת חסידות היא שייכת ללימוד שבות כהשם. היות והגמרא מביאה את זה בהמשך לאותו פסוק, שבת להשם אלוקיך, שאנחנו נמנעים מלדבר בענייני מלאכה בשבת, מכיוון שאנחנו מדמים את עצמנו לשביטה של הקדוש ברוך הוא, בהמשך לזה אנחנו מדמים את עצמנו גם לשביטה של הקדוש ברוך הוא בכך שאנחנו שובטים ממחשבה בענייני חול. איפה מצינו שהקדוש ברוך הוא שבת ממחשבה? אז מסביר הרב, דהנה כמו דעלמין דהתגליין, נבראו וחיים מהתגלות שנתגלו כוחות והמשכות הנעלמות, שכשנתגלו נקראות בשם מאמרות ודבר השם ורוח פיו, כמו אותיות הדיבור באדם הדרך משל. האדמו"ר הזקן מבאר בתניא בשער איכות והאמונה, שהדיבור של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולמות, כמובן שזה לא היה דיבור גשמי, אלא שהתגלו כוחות נעלמים, כשם שהדיבור של האדם מגלה את מה שנעלם וצפון בתוכו, הקדוש ברוך הוא מגלה כוחות נעלמים, ועל ידי זה הוא בורא עולמות, והגילוי הזה הוא נקרא בשם דיבור. וכך גם יש מחשבה למעלה כביכול. כך על מין סתימין דלא התגליין, הם המתאבים וחיים וקיימים מכוחות והמשכות נעלמות. אז באותה צורה יש גם גילויים נעלמים יותר, כלומר, יש איזשהו גילוי, אבל זה המשכה נעלמת, זה לא דבר שבא לידי גילוי ממש, כמו אותיות המחשבה שבנשמת האדם הדרך משל, כמו האדם שחושב שאומנם מתגלה אצלו משהו, נמשך אצלו משהו לעולם המחשבה שלו, אבל זה לא בא לידי ביטוי כלפי חוץ, ולכן מהגילויים האלה, מההמשכות האלה, נבראו עולמות הנעלמים. וביום השביעי הרי שבת מכל מלאכתו אשר עשה גם מעלמין סתימין. אומר הרב, שבת זה שביטה לא רק מהדיבור, כלומר מהגילוי של העולמות הגלויים יותר, אלא גם שביטה מהמחשבה, כלומר שביתה מהגילוי לעולמות הנעלמים. ולכן, כשם שאנחנו שובתים בשבת מדיבור, ראוי שנשבות גם ממחשבה. שואל הרבה וצריך ביור, מכיוון שנקודה תיכונית בחיוב שביתת האדם בשבת, מכל פעולותיו במעשה, דיבור או מחשבה, היא מפני שהקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו במעשה, דיבור או מחשבה, שבות כהשם, למה חלוקים הם באיסורן, עשיית מלאכה אסורה מהתורה, דיבור בדברי סופרים, והזהירות במחשבה אינה לעמדת חסידות. שואל הרבה, אם כן, היות ואנחנו נצטווינו שבות כהשם, שהשביתה שלנו ממלאכה תהיה בדומה לשביתה של הקדוש ברוך הוא ממלאכתו, אז אם הקדוש ברוך הוא שבת הן מענייני המעשה, הן מענייני הדיבור והן מענייני המחשבה, איך זה שאצלנו השביתה ממלאכה היא אסורה, חיוב מן התורה, השביתה מדיבור זה רק מדברי סופרים, והשביתה ממחשבה זה רק מידת חסידות? לכאורה כולם היו צריכים להיאסר באותה מידה. אז כעת יביא הרבה ביור אפשרי להבדל. והנה טעם החילוק שבין השביתה מעשיית מלאכה להשביתה מדיבור, מפאר הצמח צדק באור התורה. אז יש לנו ביור של הצמח צדק, מה ההבדל בין שביתה ממלאכה לשביתה בדיבור. השביתה מהדיבור של הקדוש ברוך הוא, זהו כמו שביתה מעשייה, כיוון שמדיבורו של הקדוש ברוך הוא נעשה מעשה חול. מה שאין כדיבורו של אדם שאין מתהווה מהדיבור מעשה, אינו חשיב מעשה. ולכן אין לנו מצווים מדאורייתא על שביתה מהדיבור, כי אם על השביתה ממעשה וכו'. אז הצמח צדק מבאר שיש הבדל גדול כמובן בין דיבורו של הקדוש ברוך הוא לדיבור האדם. הדיבור של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהוא נקרא הדיבור, אבל הדיבור של הקדוש ברוך הוא מביא לידי מעשה, שהרי בריאת העולם הייתה באמצעות הדיבור, באמצעות העשרה מאמרות. מה שאין כן דיבורו של האדם לא מביא לידי מעשה. כן, הוא לא יוצר איזושהי עשייה, ולכן אי אפשר להשוות את הדיבור של האדם לדיבור של הקדוש ברוך הוא בעניין זה, ולכן אי אפשר לאסור על האדם, אין איסור מוחלט מן התורה לדבר דיבורי חול. ואף על פי כן, בדברי קבלה נאמר, ודבר דבר, מכיוון שמכל מקום שביתת הקדוש ברוך הוא היה ממאמר, כמו שכתוב בירושלמי, מה הוא שבת ממאמר, אף אתה שבות ממאמר. סיים הצמח צדק, מכל מקום מדברי סופרים הדיבור כן נאסר, או מדברי קבלה, מכיוון שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא כן שבת מדיבור, ולכן אנחנו אמנת לדמות לקדוש ברוך הוא, אנחנו גם כן שובתים מדיבור, אבל אי אפשר, אין בזה חיוב מן התורה, מכיוון שהדיבור שלנו הוא לא דיבור שיש בו מעשה. שואל הרבה, אבל לכאורה עדיין חסר ביור, מכיוון שמדאורייתא אין אנו מצווים על שביתה מהדיבור, כיוון שמדיבורו של אדם אין מתהווה מעשה, והיינו שאין השתוות בין דיבור האדם לדיבורו של הקדוש ברוך הוא שחשיב מעשה ממש. מדוע אסרו חכמים דיבור בשבת מטעם שבות כהשם? שואל הרבה, הרי כל הרעיון הוא שבות כהשם, כלומר אנחנו צריכים להידמות לקדוש ברוך הוא. ממה הקדוש ברוך הוא שבת? מהדיבור הזה שהוא דיבור שברא עולמות, מהדיבור שמביא לידי מעשה. מכיוון שהדיבור שלנו לא מביא לידי מעשה, אז איזה דמיון יש כאן לשביתה של הקדוש ברוך הוא? למה שנצטרך לשבות מהדיבור שלנו מאחר ואין בו שום מעשה? אם כן, אנחנו מבינים כעת שמצד אחד הקדוש ברוך הוא שבת מכל העניינים, הן מעשייה, הן מדיבור והן ממחשבה. אנחנו יודעים שבאדם החיוב לשבות ממעשה הוא חיוב מן התורה, החיוב לשבות מדיבור הוא חיוב מדברי סופרים, והחיוב או העניין לשבות ממחשבה וממידת חסידות, ואנחנו נשארנו בשאלה למה בעצם אנחנו צריכים לשבות מדיבור אם דיבורנו הוא שונה בתכלית מהדיבור של הקדוש ברוך הוא, איזה שבות כהשם, איזה דמיון יש בין הדיבור שלנו לדיבור של הקדוש ברוך הוא. ויובן בהקדים המבואר בסיום ספר התניא בעניין הזהירות בדיבור בשבת וזה לשונו. אז אנחנו מקדימים כאן קודם להבין מה שכתוב בסוף ספר התניא. אומר אדמו"ר הזקן, וגם ייזהר מאוד שלא לסוח שום שיחה בתלה חס ושלום, כי בכל המצוות יש פנימיות וחיצוניות. האדמו"ר הזקן שם מבאר או מבקש שהחסידים ישבתו וייזהרו שלא לשיח שיחה בתלה, שלא לדבר דברים בתלים בשבת. הוא מסביר למה. כי בכל מצווה יש פנימיות וחיצוניות, וחיצוניות מהשבת היא שביתה מעשייה גשמית, כמו ששבת השם מעשות שמיים וארץ גשמיים, ופנימיות השבת היא הכוונה בתפילת השבת ובתלמוד תורה לדבקה בהשם אחד, כמו שכתוב שבת להשם אלוקיך. אומר אדמו"ר הזקן שבכל מצווה יש פנימיות וחיצוניות, אז מהי החיצוניות של השבת? זה שביתה מעשייה גשמית, כמו שהקדוש ברוך הוא שבת מעשייה גשמית. הפנימיות של השבת היא הכוונה בתפילת השבת והדבקות בהשם, כמו שכתוב שבת להשם אלוקיך, וזוהי בחינת זכור. אז איך אנחנו מקיימים את השבת בפנימיות? על ידי שאנחנו דבקים בהשם בתפילה ובתלמוד תורה. מה זה אבל שמור? אנחנו הרי יודעים שבשבת יש זכור, שזה העניינים החיוביים, המצוות עשה והעניינים החיוביים שעושים בשבת. והשמור, שזה עניין של שמירה, של ענייני הלא תעשה, שאנחנו עושים בשבת, שאנחנו שומרים בשבת. אומר אדמו"ר הזקן, מבחינת שמור בפנימיות היא השביתה מדיבורים גשמיים, כמו ששבת השם מעשרה מאמרות שנבראו בהם שמיים וארץ גשמיים. אומר אדמו"ר הזקן, השמור בפנימיות, כמובן שהשמור בחיצוניות זה השביתה ממלאכה גשמית, השמור בפנימיות זה השביתה מדיבור בענייני חול, כמו שהקדוש ברוך הוא שבת מעשרה מאמרות. שואל הרב על דברי אדמו"ר הזקן כמה שאלות, וצריך להבין. א', לבאר טעם הזהירות מדיבורי חול בשבת, מספיק לכאורה לפרש, לבחינת שמור בפנימיות היא השביתה מדיבורים גשמיים. אבל מפשטות הלשון בתניא משמע, יש לזה שייכות למה שכתוב לפני זה, למצוות זכור בפנימיות היא הכוונה בתפילת השבת ובתלמוד תורה לדבקה בהשם אחד. שואל הרב, אדמו"ר הזקן כאן, כאשר הוא מדבר על החיצוניות והפנימיות שבשבת, הוא מתחיל בכך שהחיצוניות זה שביתה מעשייה גשמית, והיה יכול לסיים שהפנימיות זה שביתה מדיבור. אבל הוא מוסיף באמצע שיש פנימיות השבת, זה הדבקות בהשם בתפילה ובתלמוד תורה. למה התוספת הזאת ואיך זה קשור למה שאדמו"ר הזקן רוצה להגיד? שיהודי צריך לשבות מדיבור בשבת? למה זה קשור לכך שזכור בפנימיות זה הדבקות בהשם על ידי תפילה ותלמוד תורה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מסיים אדמו"ר הזקן, כמו ששבת השם יוד מאמרות שנבראו בהם שמיים וארץ גשמיים, אדמו"ר הזקן מסיים שם שהסיבה שאנחנו שובתים ממלאכה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא שבת מעשרה מאמרות. ולכאורה, לענייננו שביתה מדיבור בשבת, נוגע רק כללות העניין ששבת השם מעשרה מאמרות. ומה נתווסף על ידי זה, על ידי עשרה מאמרות אלו, נבראו בהם חולו. למה אדמו"ר הזקן מוסיף, אחרי שהוא אומר שאנחנו שובתים מדיבור, כשם שהקדוש ברוך הוא שבת מעשרה מאמרות, הוא מוסיף שנבראו בהם שמיים וארץ גשמיים. למה הוא לא פשוט אומר שמכיוון שהקדוש ברוך הוא שבת מעשרה מאמרות, אנחנו גם כן שובתים מדיבורי חול. למה צריך להוסיף שנבראו בהם שמיים וארץ גשמיים? ולחיזוק השאלה אומר הרב, ואדרבה, על פי הנ"ל, לכן איננו מצווים מדאורייתא על שביתה מהדיבור, מכיוון שדיבורו של הקדוש ברוך הוא חשיב מעשה. הרי הוספה זו, שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ גשמיים על ידי המאמרות, מדגישה את היא ההשתוות בין דיבור העליון ודיבור האדם, היינו שזוהי ראייה לסתור. אומר הרב, בזה שאדמו"ר הזקן מוסיף שעשרה מאמרות נבראו מהם שמיים וארץ גשמיים, הוא בעצם סותר את כל הסברה שאנחנו גם נצטרך לשבות מדיבור. מכיוון שכפי שהבאנו מקודם מדברי הצמח צדק, שהדיבור של האדם שונה מדיבורו של הקדוש ברוך הוא, הדיבור של הקדוש ברוך הוא דיבור שיש בו מעשה, כי הרי נבראים ממנו דברים, ודיבורו של האדם לא בורא שום דבר, ולכן הדיבור הוא לא דומה, דיבור של האדם לא דומה לדיבורו של הקדוש ברוך הוא. אז למה אדמו"ר הזקן פה מדגיש דווקא את ההבדל בין הדיבור של הקדוש ברוך הוא לדיבור שלנו, כאשר הוא רוצה לאסור או שנקפיד שלא לדבר? ושאלה שלישית, מהו הדיוק בזה שמוסיף השביתה מדיבורים גשמיים, כמו ששבת השם, מדיבור שברא שמיים וארץ גשמיים? למה אדמו"ר הזקן גם כן מדגיש כאן שהדיבור הוא דווקא דיבור גשמי? לכאורה הדגשה צריכה להיות דיבור בענייני חול וכיוצא בזה. מה ההדגשה על הגשמיות שבדבר? אם כן, בנוסף לשאלה ששאלנו מקודם, למה בכלל יש עניין לשבות מדיבור כאשר הדיבור שלנו שונה מדיבורו של הקדוש ברוך הוא, נוספים כעת עוד שלוש שאלות. א', למה אדמו"ר הזקן מדגיש את העניין של זכור, של הדבקות בהשם בתפילה ובתלמוד תורה בשבת, לפני שהוא מביא את הזהירות שלא לדבר בענייני חולין? שנית, למה אדמו"ר הזקן מדגיש שבעשרה מאמרות נבראו בהם שמיים וארץ גשמיים, ושלישית, מה ההדגשה גם שבדיבור שלנו הוא דיבור שקשור לעניינים גשמיים ולא דיבור בענייני חולין סתם. מבאר הרבה והביור בכל זה. אז קודם אנחנו צריכים להבין את המושג של מחשבה, דיבור ומעשה. בג' כוחות הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, שונה כוח המעשה משני הכוחות מחשבה ודיבור. כן, קודם כל יש הבדל בין מעשה לבין מחשבה ודיבור, אף על פי ששלושתם הם ביטויים של הנפש, מה שנקראים בתניה לבושי הנפש, אבל המעשה הוא שונה מהכוחות האחרים מחשבה ודיבור. עניינו של כוח המעשה הוא פעולה בדבר שחוץ ממנו. והיינו שכוח המעשה נפרד מהאדם, הוא מתלבש ופועל בדבר שחוץ ממנו. אנחנו יודעים שכוח המעשה האדם פועל חוץ ממנו, כלומר הפעולה שלו מתלבשת בדברים אחר, בדברים שנמצאים חוץ מהאדם בעצמו, מחוץ לאדם בעצמו. מה שאין כמחשבה ודיבור עניינם באדם עצמו. מחשבה ודאי האדם חושב לעצמו, וגם בדיבור הוא מגלה את שכלו ומידותיו, להביא שכלו ומידותיו לידי התגלות. המחשבה היא גילוי שכלו ומידותיו לעצמו, והדיבור הוא לגלות שכלו ומידותיו לזולתו. כלומר, גם בדיבור, שהדיבור יוצא מהאדם, אבל הוא בעצם מגלה מה שקורה בפנימיותו של האדם. הוא לא בא לפעול איזושהי פעולה שהיא מחוץ לאדם, שזה העניין של מעשה. הוא בסך הכל מגלה מה שקורה בתוך האדם. ובזה המעשה הוא שונה לגמרי ממחשבה ודיבור. שניהם מגלים את האדם עצמו, והמעשה הוא בא לפעול פעולה שמחוץ לאדם. מוסיף הרבה, אמנם בפרטיות חילוק גדול בין מחשבה ודיבור בשייכותם למעשה. אותיות המחשבה הן רוחניות ודקות, ואין להם שייכות למעשה. ולכן עניינה של מחשבה הוא רק באדם עצמו, ואין באפשרותה לפעול בזולת. מה שאין כן אותיות הדיבור הן אותיות גשמיות, הבל גשמי שנצטייר לאותיות א' ב' חולו, על ידי ה' מוצאות הפה, כמעט שפתיים וחולו, ונפרדות מהאדם. ויש להם שייכות וקירוב למעשה. אומר הרבה, עדיין יש לנו כאן הבדל גדול מאוד בין מחשבה לבין דיבור. האותיות של המחשבה הן אותיות רוחניות, אין בהן איזשהו חלק גשמי ממש. הכל מתרחש בתוך מחשבתו ומוחו של האדם. וגם היא לא פועלת שום דבר בזולתו של האדם. מה שאין כאן דיבור, שני דברים. דבר ראשון, האותיות עצמם, יש להם ממשות, יש כאן איזשהו גשם לאותיות האלה, מכיוון שהם, יש קול גשמי שיוצא החוצה, הם נוצרות על ידי הקימת השפתיים וכו'. אז גם יש להם יותר ממשות, הם קצת יותר מגושמות. ונוסף לזה, הם פועלות מחוץ לאדם, כי הזולת שומע אותם. לכן, האותיות הדיבור, יש להם כן שייכות למעשה. ולכן ביכולת הדיבור להכריח פעולה, כמאמר חז"ל בלאו דמחמר, ועל ידי דיבורו של מלך, נקודה אחת, כמאמר חז"ל בלאו דמחמר, נקודה נוספת, ועל ידי דיבורו של מלך מתנהגים כל ענייני המדינה, כמו שכתוב, דבר מלך שלטון. אז בדיבור אנחנו יודעים שיש לו כן שייכות למעשה. דבר ראשון, יש איסור, לדוגמה, לאו דמחמר, נאריך בזה יותר מאוחר, ש... אדם שגורם לבהמתו לשאת מסע בשבת על ידי דיבורו, אז הוא עובר בזה איסור מן התורה, מכיוון שהדיבור הזה הוא דיבור שיש לו שייכות למעשה של הבהמה. וגם ענייני מלך, אנחנו יודעים שהמלך, כמו שהפסוק אומר, דבר מלך שלטון, המלך מנהיג את כל הפעולות של מלכותו באמצעות דיבור. אז דיבור, אף על פי שהוא בעצמו לא דומה למעשה, הוא לא כמו מעשה גשמי שפועל מחוץ לאדם, אבל יש לו שייכות למעשה, על ידי הדיבור נוצרים מעשים ועניינים גשמיים לגמרי. אולם המחשבה אין לה שייכות לפעולה, כי אף שהחלטת האדם במחשבתו מביאה לפעולותיו, אין לה המחשבה שהיא רוחנית שייכות וקירוב לפעולותיו. אז נכון שהאדם חושב לפני שהוא עושה, הוא חושב על מה שהוא יעשה, לכן אפשר לומר שהמחשבה גם מביאה לידי מעשה. אבל היא, אחרי הכל, היא נפרדת לגמרי מהמעשה. המחשבה זה איזושהי תוכנית, אבל היא לא מביאה, אין קשר ישיר בין המחשבה לבין המעשה. זה כאילו הם פועלים ברבדים שונים לגמרי. מה שאין כאן הדיבור, הוא יוצר מעשה. כמו האדם שצועק לחמור והחמור מתחיל לזוז, אז באופן ישיר, באופן של קירוב, מהדיבור נוצר מעשה. והדבר הזה לא קיים במחשבה. במחשבה לא נוצרים מעשים. אז עד כאן זה ההבנה של ההבדל בין מחשבה לבין דיבור למעשה, ובקיצור אמרנו מעשה זה קורה לגמרי מחוץ לאדם. דיבור אמנם הוא גילוי של מה שקורה בתוך האדם, אבל הוא יכול ליצור מעשים, ומחשבה היא נפרדת לגמרי, היא פועלת ברובד נפרד לגמרי מעניין המעשה. כעת נראה איך שהדברים האלה גם מתבטאים בהלכה. וחילוק זה שבין מחשבה לדיבור מצינו גם בהלכה. איתה בגמרה, איתמר חסמה בכל, כשהייתה שוחה לאכול היה גוער בה, חולו. רבי יוחנן אמר חייב, משום לא תחסום שור בדישו, הקימת פיו הוי מעשה, והוי לילב שיש בו מעשה ולוקים עליו, ריש לקיש אמר פטור, קלה לא הוי מעשה. אז יש לנו כאן מקרה כזה, יש לנו איסור מן התורה לא תחסום שור בדישו, כאשר השור עובד ודש את התבואה, אסור לעצור אותו, למנוע ממנו מלאכול. עכשיו, האיסור עצמו זה כאשר מונעים ממנו במעשה, כמו שסותמים את פיו. אבל כאן מדובר שאדם חסם את הבהמה בכל, כל פעם שהיא באה לאכול תוך כדי הדישה, הוא צעק, ועל ידי זה היא הפסיקה לאכול. האם הדבר הזה אסור משום לא תחסום שור בדישו? אז אומרת הגמרא, יש במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, לפי רבי יוחנן, הדבר הזה אסור מן התורה, הוא עובר משום לא תחסום שור בדישו, אף על פי שזה רק דיבור, ובדרך כלל, הכלל הוא שלפחות לענייני מלכות, לא לוקים עליו שאין בו מעשה, אבל כאן, מכיוון שיש כאן כמעט השפתיים, כאשר הוא קורא בקול ומונע מהבמה לאכול, יש כאן איזשהו מעשה, הקימת השפתיים שיוצרת את הכל. ולכן זה נחשב מעשה לדעת רבי יוחנן. דעת ריש לקיש לא, זה רק קול לא נחשב מעשה, ולכן הוא פטור ממלכות. ובתוספות תקשו תימה, בפרק ג' בשבועות, אמר רבי יוחנן, אומר היה רבי יהודה משום רבי יוסי הגלילי, כל לב שאין בו מעשה אין לוקים עליו, חוץ מנשבע וממר ומקלל חברו בשם. אז תוספות מביאים שהגמרא אומרת מסכת שבועות, מביא רבי יוחנן בשם רבי יוסי הגלילי, שבכלל באופן כללי לאו שאין במעשה לא לוקים עליו, חוץ מנשבע, שבועה שזה אין בזה מעשה, זה רק דיבור, אבל אפשר ללקוט על שבועת שווא, מימר כאשר אדם ממיר בהמה בבהמה בענייני קודש, בהמה של קודש וממיר אותה בבהמה אחרת, אז גם פה הוא חייב מלכות, ומקלל חברו בשם, אדם שמקלל את חברו בשם השם, גם אף על פי שזה רק דיבור, הוא חייב מלכות. שואלים התוספות, ואלו רבי יוחנן גופי כאמר אחד, היה כמעט שפתיו הווי מעשה, ואם כן נשבע וכולו, המי מחשיב אותם ללאו שאין בו מעשה. שואלים התוספות, לכאורה הרי רבי יוחנן גופה הוא זה שאומר לנו כאן לגבי לא תחסום שור בדישו, שהקימת שפתיו הווה מעשה, כלומר שדיבור הוא כן נחשב כמעשה, אז למה הוא בעצמו אומר שהדינים האלה נשבע וממר ומקלל חברו בשם נחשבים לב שאין בו מעשה, לוקים עליהם מכיוון שיש לימוד מיוחד, אבל למה אנחנו מחשיבים אותם כלב שאין מעשה, אין בו מעשה? עונים התוספות ויש לומר, זה לא כאמר רבי יוחנן דהקימת פיו הווה מעשה, אלא הכה, משום זה בדיבורי כאביד מעשה, שהולכת ודשה בלא אכילה וכולו. עונים התוספות, רבי יוחנן לא אמר לנו כלל בכלל שכל דיבור הוא נחשב כמעשה, הקימת שפתיו וממעשה. רק בעניין לא תחסום שור ודישו, מכיוון שהדיבור שלו מביא לידי מעשה, כתוצאה מהקול שלו הבהמה פוסקת מלאכול. מכיוון שהדיבור הזה הוא דיבור שמביא לידי מעשה, אז אומרים שהוא נחשב כמעשה. אבל דיבור כזה שהוא לא מוביל ישירות למעשה, הוא לא נחשב כמעשה, ולכן המקרים האלה של מקלל חברו בשם וממיר, ונשבע בשקר, הם נחשבים לב שאין בו מעשה, מכיוון שהדיבור לא מביא לידי מעשה. שואל הרי בשאלה עצומה, ולכאורה הרי מפורש בגמרא טעמו של רבי יוחנן, דה הקימת פיו הווה מעשה. ולפי פירוש התוספות, החיוב הוא לא מחמת הקימת השפתיים שנחשבת מעשה, כי אם משום דה בדיבורו, הבהמה עושה מעשה. שואל הרבה, הרי התוספות מביאים כאן הסבר אחר לגמרי ממה שהגמרא הביאה. הגמרא אמרה שהסיבה לכך שלדעת רבי יוחנן, הדיבור והחסימה בקול נחשבת כמעשה ולא קים עליה, מכיוון שהקימת שפתה רב עם מעשה, ותוספות מביאים פירוש אחר לגמרי, מכיוון שזה הביא לידי מעשה שזה חסם את הבהמה. אז אם כן, איך זה משתמע מדברי הגמרא? הרי הגמרא אומרת סיבה אחרת לגמרי, הקימת שפתה, והקימת השפתיים לכאורה זה דבר ששייך בכל דיבור. אז מאיפה מביאים לתוספות את ההסבר השונה מדברי הגמרא, ואיך הם מיישבים אותם בתוך דברי הגמרא? זה שאלה אחת. עכשיו שאלה נוספת. להלן הביאו בתוספות קושיית הגמרא במסכת סנהדרין על דברי רבי יוחנן דהקימת שפתיו הוי מעשה. אז הגמרא בסנהדרין מביאה גם כן את דברי רבי יוחנן שהקימת שפתיו הוי מעשה, והגמרא שמה שואלת, איך כאמר דמגדף ועדים זוממים אין בהם מעשה, והחסמה בכל רבי יוחנן חייב? הגמרא שם שואלת, איך אפשר לומר שהקימת שפתיו, איך אפשר לומר שמגדף ועדים זוממים, ששוב פעם זה שני איסורי לב שאין בהם מעשה, כן? מי שמחרף את שמו של הקדוש ברוך הוא, עדים זוממים שמעידים עדות שקר, אומרת הגמרא, זה נחשב לב שאין בו מעשה. ועל כך שואלת הגמרא, הרי רבי יוחנן אומר שדיבור זה כן נחשב כמעשה, כי הקימת שפתיו הוי מעשה. אז איך אומרים שמגדף ועדים זוממים אין בהם מעשה? עונה שם הגמרא, שאני עדים זוממים די ישנם בראייה. עונה הגמרא, הסיבה שהעדים זוממים זה לא נחשב כדיבור, מכיוון שהעדים זוממים מעידים בעיקר על מה שהם ראו, על הראייה שלהם. ולכן הדיבור שלהם זה לא נחשב מעשה, כי זה דיבור שהוא בעצם שייך לראייה שלהם. הוא מבואר בתוספות, קושיית הגמרא אינה על הדין דמגדף, כי מגדף דלא כעביד מעשה בדיבורי, אין מקום לדמותו לחסמה בכל, שעל די דיבורו כעביד מעשה. אלא הקושייה קיים על דין עדים זוממים. ובדיבוריי הוא מתעביד מעשה שמתחייב הנידון. עכשיו, התוספות מבארים לשיטתם, מכיוון שהתוספות כבר הסבירו, שלדעת רבי יוחנן, אדם יהיה חייב על דיבור, רק אשר הדיבור הזה מביא לידי מעשה. ולכן אומרים התוספות, מהדין של מגדף אין לנו שום קושייה. מגדף זה כל מה שהוא עושה, זה הכל בדיבור, ולכן אי אפשר להשוות אותו לאיסור שלא תחסום, ששם הדיבור הוא מביא לידי מעשה. אבל הקושייה של הגמרא היא דווקא מעדים זוממים, מכיוון שעדים זוממים, הדיבור שלהם כן מביא לידי מעשה, כי הרי כתוצאה מהעדות שלהם, הם מענישים ופוסלים וכו'. אם כן, מכיוון שהדיבור שלהם מביא לידי מעשה, לכן אנחנו שואלים שלדעת רבי יוחנן, הדיבור שלהם צריך להיחשב כמעשה, ועל זה עונה הגמרא, שעדים זוממים עניינם זה ראייה, ישנם בראייה, ולכן אין כאן דין של מעשה. שואל הרבה, אבל לכאורה לפי סברת התוספות הנה, שאתה עמדך שמה בכל נחשב מעשה, אינו בשביל הדיבור עצמו, אלא שעל ידי דיבורו כעביד מעשה. ועל דרך זה בעדים זוממים מתחייב הנידון, מה מתרץ בגמרא שאני עדים זוממים די ישנם בראייה? שואל הרבה, הרי תוספות הסבירה לנו מקודם, שכל המושג שדיבור הוא נחשב כמעשה, זה מכיוון שהדיבור מביא לידי מעשה. אם כן, ולכן גם עדים זוממים, שהדיבור שלהם מביא לידי מעשה, הם אמורים, הדיבור שלהם אמור לחשב כמעשה. אז איך אנחנו מתרצים את זה, בזה שאנחנו רואים שהעדים זוממים, הם מעידים על מה שהם ראו? הרי בפועל הדיבור שלהם הביא לידי מעשה. אז יש כאן את כל הגדר של הקימת שפתה, אבי מעשה, מכיוון שהדיבור שלהם מביא לידי מעשה, ואמורים להתחייב על זה בדיוק כמו בדין של חסמה בקול. אז מה זה עוזר לי שהדיבור שלהם זה קשור לעניין של ראייה, מכיוון שבפועל הדיבור שלהם כן מביא לידי מעשה. כלומר, אם היינו אומרים כפשטות דברי הגמרא, שיש דין של הקימת שפתיו, שדיבור בפני עצמו נחשב כמעשה, אז היה אפשר לבוא ולחלק ולומר שהדיבור של עדים זוממים, מכיוון שהוא דיבור שהוא קשור כולו לראייה, אז אין לו דין ממש של הקימת שפתיים. הם בעצם בסך הכל מספרים את מה שהם ראו. ולכן אין כאן דין של הקימת שפתיו הוי מעשה. ואז דברי הגמרא היו מובנים. אבל מכיוון שאנחנו לא מקשרים את זה דווקא לעניין של הקימת שפתיו, אנחנו אומרים מהו המעשה שבחסמה בכל, זה העובדה שעל ידי הדיבור נוצר מעשה. הדיבור הביא מיד לידי מעשה. אז זה גם כך בדין זוממים, הדיבור שלהם מביא לידי מעשה. אז למה שהם פתאום יחשבו כלאו שאין בו מעשה? בלשונו של הרבה. מה מתרץ בגמרא שאני עדים זוממים דישנם בראייה? ופירש רש"י, עיקר חיובה בא על ידי ראייה, שהם עדים שראו, וראייה נית במעשה. כן, רש"י אומר, הסיבה שעדים זוממים לא נחשבים לב שיש בו מעשה, מכיוון שאין בראייה שלהם מעשה. אז הן אמת שראייה לית במעשה, אבל סוף סוף על ידי זה מתעביד מעשה. אם עיקר העניין של הקימת שפתיו הווה מעשה, זו העובדה שכתוצאה מהדיבור נעשה כאן מעשה, אז גם בעדים זוממים מתחייב הנידון, ומה ישנה מחסמה בכל לחשיב המעשה, לפי שעל ידי דיברו נעשה מעשה. אם כן, הרב כעת הוסיף לנו שני שאלות בדברי התוספות. כן? תוספות אמרו לנו שהסיבה שחסמה בכל נחשב מעשה לדעת רבי יוחנן, מכיוון שהדיבור שלו מביא לידי מעשה שהבהמה מפסיקה מלאכול. אז השאלה הראשונה היא, הרי בגמרא כתוב טעם אחר. בגמרא כתוב שהסיבה שחסמה בכל זה נחשב מעשה, זה מכיוון שזה הקימת שפתיו. יש כאן מעשה בדיבור עצמו. שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, תוספות אומרים שעיקר העניין שהקימת שפתיו ומעשה, זה העובדה שנעשה מעשה כתוצאה מהדיבור. ואם כן, מה הגמרא אומרת שעדים זוממים שונים בכך שהדיבור שלהם קשור לראייה? הרי גם הדיבור שלהם מביא לידי מעשה, ואם כן, הגדר של הדיבור שלהם גם היה צריך להיות דבר שמביא לידי מעשה, והוא אמור להיחשב כמעשה. אז כעת הרב יבאר את דברי התוספות, יתרץ את הקושיות האלה, וכתוצאה מזה נוכל גם להבין בכללות עניין הדיבור. והביאור בזה, אין כוונת התוספות שהאדם נענש על מעשה שנעשה על ידי אחרים, אלא שהוא היה סיבה וגרם לזה. קודם כל נבין מה אומרים התוספות. התוספות לא אומרים שהאדם שהוא, זה שהאדם מדבר וגרם על ידי זה לאיזשהו מעשה, אז הוא נענש על המעשה שנעשה כתוצאה מהדיבור שלו. הרי זה לא מעשה שלו. ולכן אי אפשר לחייב אותו על המעשה שנעשה כתוצאה מהדיבור. אפשר לחייב אותו רק על הדיבור. וגם לזה, גם התוספות לא התכוונו לומר שהאדם חייב על המעשה שלו הוא עשה. כפי שהרב מסביר והטעם, אין עונשים מלכות, אלא אם כן האדם עובר על לא תעשה על ידי מעשה שלו. בשביל שאדם יהיה חייב מלכות, זה רק אם הוא בעצמו עשה את המעשה. ולכן, בנידון זה שהוא לא עשה מעשה, רק גרם שהבהמה תזקוף את ראשה ותדוש בלי אכילה, אין להלכות את האדם עבור המעשה להתאביד על ידי הבהמה בסיבת דיבורו. אז גם לדעת התוספות לא הכוונה שהאדם נענש על זה שנעשה מעשה כתוצאה מהדיבור שלו, על המעשה הזה שנעשה, כי הרי זה לא מעשה שלו. אז מהי כן כוונת התוספות? אלא כוונתם היא שהאדם פועל מעשה בדיבורו. כשאדם פועל מעשה בדיבורו, הרי מכיוון שהמעשה בא רק על ידי דיבורו של האדם, הרי זה המשך הדיבור, חלק ממנו, שהרי בא מכוח הדיבור גרידה. ולכן אין זה דיבור לבד, אלא יש בו בדיבור עצמו מעשה. אומר הרב, בעצם מה שתוספות באים לומר זה, שמכיוון שהדיבור הזה הוא דיבור שיוצר מעשה, אז הדיבור הזה נחשב כאילו יש בו כבר את המעשה. כאילו לומר שבפוטנציאל, בכוח, המעשה הזה כבר נמצא בתוך הדיבור עצמו, כי הרי כתוצאה ישירה ממנו יבוא המעשה. ולכן הדיבור הזה מצד עצמו הוא כבר נחשב כמעשה, מכיוון שהוא מביא לידי מעשה. אז האדם לא נענש על המעשה, אלא על הדיבור, מכיוון שהדיבור הזה הוא מביא לידי מעשה, הוא נחשב כמעשה בעצמו. והרי מביא דוגמה, מעין דוגמה לזה, מעשה שלוחו של אדם, בפרט לפי הסברה שרק המעשה היא דה משלח. כן? מעין, זה לא ממש דומה, אבל מעין דוגמה לזה, זה אדם ששולח שליח, שהמעשה של השליח נחשב למעשה שלו, אז מכיוון שעל ידי השליחות, על ידי הדיבור והשליחות, השליח עשה את המעשה, אז המעשה הזה מתייחס למשלח. אז גם כאן, המעשה שנעשה כתוצאה מהדיבור, הוא מתייחס לדיבור, הוא הופך את הדיבור למעין מעשה. וזהו גם תוכן דברי רבי יוחנן, כמעט פיו הווי מעשה. זה שהבהמה נחסמת על ידי כל האדם, הרי זה עשיית האדם. כי מכיוון שקולו בא על ידי הכמעט פיו, פעולה גשמית הקרובה ושייכת למעשה. הרי פעולה דה הבהמה שבאה על ידי זה, הרי זה המשך הקימה. אומר הרב כאן דבר נפלא. זה שאנחנו יכולים להחשיב את הפעולה שנעשית כתוצאה מהדיבור, כאילו היא חלק מהדיבור עצמו. זה רק מכיוון שהדיבור עצמו גם כן יש בו פעולה. היות ובדיבור של האדם יש פעולה של הקימת שפתיים, ולכן זה יכול להיחשב מעין המשך אחד למעשה שנעשה כתוצאה ממנו. הדיבור עצמו יש בו איזשהו מעשה, וכתוצאה ממנו נעשה גם כן מעשה, לכן אפשר להחשיב אותם כדבר אחד. ולכן שייך זה רק בדיבור. אבל מעשה שנגרם על ידי מחשבה שהיא רוחנית, אין המעשה המשך דה המחשבה ושייך אליה, כי הוא נפרד לגמרי ממנה כנל. לכן גם ההבדל בין מחשבה לדיבור, מחשבה שתביא לידי מעשה, אף פעם לא תחשב כמעשה, מכיוון שהמחשבה בעצמה אין לה מתכונותיו של המעשה, זה משהו שונה לגמרי. המחשבה היא מחשבה, דבר רוחני, והמעשה הוא דבר גשמי. דווקא הדיבור, שהוא דיבור גשמי, כמעט שפתיו, יש בו עניין מעשי. ולכן אם נעשה כתוצאה מהדיבור הזה איזשהו מעשה, אפשר להחשיב אותם כדבר אחד. שוב פעם הרבי נותן דוגמה מעניינת, דוגמה לדבר בשליחות, שצריך להיות השליח בדומה למשלח. מה אתם בני ברית אף שלוחכם? גם בעניין של שליחות מצינו אותו דבר, שהשליח צריך להיות דומה למשלח. בשביל שזה ייחשב המשך אחד, שהפעולה של השליח תתייחס למשלח, השליח צריך להיות בדומה למשלח. גם כאן, בשביל שהמעשה ייחשב מעין המשך של הדיבור, המעשה צריך להיות דומה לדיבור, שבשניהם יש איזושהי עשייה. ולכן אי אפשר שהמעשה יהיה איזשהו המשך ישיר למחשבה, כי אין שום קשר ביניהם. המחשבה היא רוחנית והמעשה היא גשמי, הוא גשמי. רק דיבור שיש בו כבר מעשה משל עצמו, יכול להתחבר למעשה שנעשה כתוצאה ממנו. ולכן בעדים זוממים שישנם בראייה, אף שעל ידי זה התאביד על המעשה, אי אפשר להצטרף לראייה שתחשב יש במעשה. ולכן כאשר מדובר בעדים זוממים, מכיוון שהעדים זוממים הם בעצם מעידים על מה שהם ראו, אז הדיבור שלהם הוא לא נחשב כתחילת המעשה, אלא הפוך, הוא נחשב כהשלמה של הראייה שלהם. פה צריך טיפה להסביר, בדרך אפשר, אני חושב שאפשר לומר כך. הדיבור בעצם הוא מעין ממוצע בין המחשבה לבין המעשה. כן? מצד אחד הוא מגלה את המחשבות של האדם, כן? מצד אחד זה רק המשך של המחשבה, ומצד שני הוא מביא לידי מעשה, המעשה הופך להיות המשך של הדיבור. אז משמע ממה שהרב אומר כאן, שיש שני סוגים של דיבור. או שהדיבור הוא בעצם ההשלמה והסיום של המחשבה, ואז הוא חלק מהמחשבה עצמה, אמנם יש בו עניין יותר גשמי, אבל הוא בעצם נחשב הסיום של המחשבה, או שהדיבור הוא בעצם תחילתו של המעשה. אז כאשר אדם חוסם את בהמתו בקול, אז הדיבור כאן הוא תחילת המעשה, הוא בא ליצור מעשה. מה שאין כאשר עדים זוממים מעידים, הדיבור שלהם הוא לא בא ליצור את המעשה, אמנם הוא יוצר מעשה, אבל הדיבור עצמו הוא רק הסיום של המחשבה, הם ראו, והסיום, הביטוי של הראייה הזאת זה בעדות שלהם. אז הדיבור הזה אי אפשר לקרוא לו דיבור שיוצר מעשה, מכיוון שהדיבור הזה הוא בעצם בא לבטא את הראייה ואת המחשבה שלהם. אז זה לא נחשב דיבור שנחשב הקימת שפתיו שיש בו דין של מעשה, מכיוון שהדיבור הזה הוא בסך הכל בא לגלות את הראייה שלהם. הוא לא בא ליצור את המעשה, הוא נחשב סיום של המחשבה, סיום של הראייה ולא תחילתו של המעשה. אז עד כאן זה הביור בדברי התוספות. אם כן, איך יתורצו השאלות? אז מובן מה שתוספות אומרים. זה שהגמרא אומרת שהקימת שפתיו אבי מעשה, הכוונה היא, כזאת הקימת שפתיים, שאחר כך מביאה לידי מעשה, אז היא נחשבת כמעשה, מכיוון שהיא בעצמה יש בה מתכונות המעשה, בהקימת השפתיים, וגם היא יוצרת מעשה, אז זה נחשב כדבר אחד. אבל לא הכוונה שהקימת השפתיים לבד יש בה דין של מעשה. זאת אומרת, דברי התוספות מתאימים עם דברי הגמרא. וגם אי אפשר לדמות את זה לעדים זוממים, מכיוון שעדים זוממים, הדיבור שלהם הוא לא נחשב תחילתו של מעשה. אז אם כן הבנו, גם מבחינה הלכתית, שהמושג של דיבור מצד אחד הוא, יש איזשהו קירוב למעשה, מכיוון שיש בו מעין מעשה והוא גם גורם ישיר למעשים, מה שאין כמחשבה היא נפרדת לגמרי מעולם המעשה. אז כעת נראה איך זה ביחס לדיבורו של הקדוש ברוך הוא. אז ממשיך הרבה בעוד זין. אולם ההפרש הנ"ל שבין מחשבה לדיבור הוא רק באדם התחתון, שהעשיות שלו הן חוץ ממנו. ולכן מחשבתו שהיא רוחנית אינה בסמיכות וקשורה להם מה שאין כדיבור. כאשר מדברים על האדם, אז המחשבה היא דבר רוחני, ואין שם יחס, אין שם זיקה ישירה לעניין של מעשה. מה שאין כן דיבור, זה כן דבר שהוא מחובר למעשים שלו. אבל הקדוש ברוך הוא הרי גם מחשבתו יתברך פועלת ובורת. והחילוק הוא רק באופן הבריאה. ומחשבתו יתברך להיותה בהלם יותר, נבראו ממנה עולמות נעלמים רוחניים, ומדיבורו להיותו בגילוי יותר נברא ממנו עולם הזה הגשמי. כאשר מדברים על הקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר לגמרי. המחשבה של הקדוש ברוך הוא כן בורת, כן יוצרת עולמות. רק מה? המחשבה של הקדוש ברוך הוא, מכיוון שזה גילוי רוחני יותר, אז זה יוצר עולמות רוחניים יותר ונעלמים יותר. מה שאין כן הדיבור, מכיוון שזה גילוי כוח שהוא מתגלה בצורה הרבה יותר גלויה, לכן הוא יוצר עולמות גשמיים, עולמות יותר גלויים. אבל בשניהם יש בריאה, יש יצירה שנוצרת כתוצאה מהמחשבה ומהדיבור. על פי זה מובן שעניין המחשבה באדם למטה אין בה דמיון והשתוות למחשבה כמו שהיא אצל הקדוש ברוך הוא. הרי מחשבתו של האדם אין באפשרותה לפעול דבר באזולת. אבל דיבור האדם מכיוון שביכולתו להכריח מעשה, הרי יש בו צד השתוות כביכול לדיבורו של הקדוש ברוך הוא. כעת אפשר להבין שהמחשבה של האדם היא לגמרי לא דומה למחשבתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אין סיבה לדמות אותה גם להלכה למחשבתו של הקדוש ברוך הוא. המחשבה של הקדוש ברוך הוא יוצרת ובורת עולמות. המחשבה של האדם היא נפרדת לגמרי מעניינים של פעולה. הדיבור מצד שני, אמנם זה לא ממש כמו דיבורו של הקדוש ברוך הוא שבורא עולמות, הדיבור של האדם לא יוצר דברים חדשים, ולא יוצר פעולות בצורה ישירה, אבל בכל אופן זה מחובר למעשה כפי שהתבהר לפני כן בעריכות, ולכן יש כן דמיון בין הדיבור של האדם לדיבורו של הקדוש ברוך הוא. ואם היות שגם דיבורו של האדם אינו דומה ממש לדיבורו של הקדוש ברוך הוא, שהרי דיבורו של הקדוש ברוך הוא חשיב מעשה ממש, שבו ועל ידו נעשה עשייה, ודיבורו של האדם אינו אלא גורם מעשה של הזולת, אבל אינו עושה מעשה בדיבורו. בכל זאת יש ביניהם משתבות בעניין של פעולה. אז שוב פעם, אמנם הדיבור של האדם הוא לא ממש כמו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא יוצר דברים חדשים, הוא פועל איזושהי פעולה בזולת, כמו האדם שחוסם בקולו את השור, אז הקול עצמו לא פועל פעולה, הוא גורם לשור שיפסיק לאכול. אז אדם יכול לגרום לזולת לעשות פעולות, אבל בכל אופן, כפי שהסברנו בעריכות, עולם הדיבור ועולם המעשה הם מחוברים זה בזה. ולכן יש דמיון כלשהו בין הדיבור של האדם לדיבור של הקדוש ברוך הוא. כעת אי אפשר להבין איך זה נוגע לשביטה מדיבור וממחשבה בשבת. ועל פי זה יש לבאר טעמי החילוקים שבין שביטת האדם בשבת ממעשה לשביטה ממחשבה, מדיבור וממחשבה. אז נראה כאן את שלושת הדרגות האלה של שביטה ממעשה, שביטה מדיבור ושביטה ממחשבה. כללות טעם השביטה בשבת מפורש בקרא כי ששת ימים עשה השם גומר. ולכן צריך האדם לשבות מפעולות מעשה. הדבר ראשון, היסוד הוא, כל המושג של שבת כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת. אז השביטה היא מעשייה, זה דבר ראשון. הקדוש ברוך הוא שבת ממעשה ואנחנו שובתים ממעשה. ומכיוון שכן, אם היות ששביטת הקדוש ברוך הוא מבריאת העולמות היא על ידי ששבת גם ממחשבה ודיבור. מכל מקום, מאחר שבגדרי האדם אין מחשבה ודיבור פועלים מעשה, אין השביטה ממחשבה ודיבור בכלל הציווי לשבות מעשיית מלאכה. אז מובן, מכיוון שבדיבור של האדם אין מעשה ישיר, אי אפשר לקרוא לזה עשה, שהאדם עושה משהו על ידי זה שהוא מדבר. ולכן כאשר התורה אוסרת לעשות מעשה בשבת, זה לא כולל גם שביטה מדיבור. כי אפילו שהדיבור יש בו איזשהו דמיון למעשה, אבל הוא לא בפועל, הוא לא יוצר מעשים באופן ישיר כפי שהסברנו מקודם. ומכל מקום, מכיוון שיש איזה דמיון והשתוות בין דיבור האדם לדיבורו של הקדוש ברוך הוא, וגם דיבורו של האדם יכול להכריח פעולה כנ"ל. לכן רז"ל, האוסרים על עניינים הדומים לאיסורי התורה, הוסיפו וכללו גם השביטה מדיבור בכלל שבות כאשם. חז"ל, התפקיד שלהם זה לאסור דברים שהם דומים לאיסור. כן? במיוחד בדיני שבת, יש לנו רשימה שלמה של איסורים שחז"ל אוסרים עלינו, מכיוון שזה דומה למלאכה. אז שביטה מדיבור, אף על פי שזה לא אסור מן התורה, מכיוון שבדיבורו האדם לא עושה מעשה ממש, אבל עדיין מגזרת חכמים זה מאוד מסתבר שהחכמים יאסרו את זה, מכיוון שהדיבור של האדם הוא דומה למעשה כאשר הוא יוצר מעשה. מה שאין כי כשמדברים על מחשבה, אז המחשבה היא בכלל לא יוצרת שום מעשה, ולכן גם חכמים לא גזרו שאדם ישבות ממחשבה בענייני חול. עכשיו מוסיף הרב ואומר, ואם כי גזרת חכמים לשבות מהדיבור, אינה רק שישבות מדיבורים המכריחים מעשה, אלא גם הוא מדיבורים ענייני מלאכה וחול וכיוצא בזה. ולכאורה, איך ייתכן לאוסרה מטעם שבות קשה? שואל הרב, רק רגע, הרי כל הרעיון כאן הוא שהדיבור יוצר מעשה, ולכן ראוי לשבות גם ממנו. אבל החכמים הרי לא אסרו רק דיבורים כאלה שהם יוצרים מעשה ממש. כן, כמו אדם שעל ידי הדיבור שלו מכריח לעבור על איזה מלאכת שבת. לא, חכמים אומרים בכלל לא לדבר בענייני חולין. לכאורה, הדיבור כזה הוא לא קשור לעולם המעשה. אז התשובה היא, הרי מכיוון זה שדיבורו של אדם משתווה קצת לדיבורו של הקדוש ברוך הוא, מצד מהותו של הדיבור, אשר להיותו גשמי שייך לקרוב ולמעשה. לכן אסרו חכמים הדיבור גם אם אינו פועל מעשה. דהרי במהותו הוא עניין שבאפשרותו להביא לידי מעשה. כלומר, אף על פי שמדברים כאן בדיבור כזה שהוא לא יוצר מעשה, אבל מכיוון שהדיבור במהותו זה כוח כזה שיכול ליצור מעשים, ושהוא קשור, כפי שאמרנו, הוא משתווה לעולם המעשה, הוא מתחבר לעולם המעשה, אז לכן חכמים ראו לאסור את כל הדיבור בענייני חולין. גם דיבור כזה שהוא לא מביא ישירות לידי מעשה, אבל מכיוון שעולם הדיבור זה עולם שמחובר לעולם המעשה, ולכן אסרו את כל הדברים שקשורים לדיבור בענייני חול. במילים אחרות, מכיוון שישנם כאלה דיבורים שיוצרים מעשים, אז כל הדיבורים נאסרו, כי כל הדיבורים נחשבים כדבר שיכול ליצור מעשה. והנה יש לנו כאן דוגמה לכך בהלכה, ומצינו דוגמה לסברה הזו בהלכה, ובעניין הנעל דלאו שאין בו מעשה. סברה מעניינת בהלכה, ידועה שיטת המגיד משנה ודעת הרמב״ם, דלאו שיכולים לעבור עליו על ידי מעשה גמור, הנה גם כשעוברים עליו שלא על ידי מעשה לוקים עליו. המגיד משנה אומר דבר מעניין, הוא אומר, שכזה איסור שאפשר לעבור עליו על ידי מעשה, או שבדרך כלל עוברים עליו על ידי מעשה, לדוגמה, לא תחסום שור בדישו, בדרך כלל אדם חוסם את השור במעשה. אז כאשר האדם עושה את זה בדיבור, עדיין זה נחשב לאו שיש בו מעשה. אף על פי שבמקרה הזה, הספציפי הזה, לא היה כאן מעשה. אבל מכיוון שאפשר לעשות את זה על ידי מעשה, בדרך כלל זה נעשה על ידי מעשה, אז גם כשאדם עושה את זה בדיבורו, זה נחשב כאילו הוא עשה מעשה. זה דברי המגיד משנה. וכתבו האחרונים, בכלל זה הוא רק אם עובר על הלב, על כל פנים על ידי דיבור, שהוא קצת מעשה. אבל אם לא היה שם אפילו דיבור, אף שיש לו מחשבת עבירה, כגון המשך חמצו בפסח ורוצה בקיום חמצו, אינו לוקה. אומרים האחרונים, שהכלל הזה, שלב כזה שעושים אותו על ידי מעשה, הוא נחשב לב שיש בו מעשה, גם כשעשו אותו על ידי דיבור, זה רק אם עושים אותו על ידי דיבור, כי הדיבור עדיין נחשב קצת מעשה. אבל אם אדם יעבור על הלב על ידי מחשבה בלבד, אז אפילו לדעת המגיד משנה זה לא יחשב כאילו הוא עשה כאן לב שיש בו מעשה. מכיוון שהמחשבה היא בכלל נמצאת בעולם אחר מעולם המעשה. מה ההיגיון? לכאורה, אם אנחנו אומרים שכל לב שבדרך כלל עושים אותו על ידי מעשה, הוא נחשב לב שיש בו מעשה, אז מה זה משנה אם עשינו אותו על ידי מעשה, מחשבה או על ידי דיבור? ויש לומר הביור בזה. אף שדיבור זה עצמו לא גרם מעשה, בכל זאת, מכיוון שהדיבור הוא על כל פנים קצת מעשה, בגדר לגרום מעשה, שפיר מענישים עליו, דחשיב כי יש בו מעשה. מה שאין כמחשבת עבירה שאינה בגדר מעשה כלל, אינה נכנסת בגדר דיש בו מעשה. דווקא דיבור, מכיוון שדיבור יש לו את הכוח, במקרים מסוימים שהוא ממש הופך להיות מעשה, מכיוון שהדיבור הופך להיות מעשה, אז גם כאשר הדיבור לא הפך להיות מעשה, אבל עדיין הוא משתווה במידה מסוימת לעניין המעשה, ולכן הוא יכול לחשב כליו שיש בו מעשה. אבל מחשבה שהיא אף פעם לא יוצרת מעשה, מכיוון שאין בכלל את המושג הזה, שמחשבה מתחברת לעולם המעשה, לכן לא משנה באיזה לב, אי אפשר להחשיב דבר שנעשה על ידי מחשבה כליו שיש בו מעשה. כי העולם המחשבה הוא מנותק לגמרי מעולם המעשה. ולכן גזרו חכמים, שבות מהדיבור מטעם שבות כאשם כנב. עכשיו אפשר להבין שחכמים אומרים כל דיבור אסור בשבת, כל דיבור בענייני חולין, מכיוון שישנם דיבורים כאלה שיוצרים מעשה, זה אומר שעולם הדיבור זה עולם כזה שמחובר לעולם המעשה, ולכן זה נחשב כדומה למלאכה. כשמדברים בענייני מלאכה יש דמיון מסוים לעשיית מלאכה, ולכן חכמים אוסרים את זה. אבל בנוגע למחשבה שאין לה דמיון כלל למחשבתו יתברך, אין מקום לאוסרה גם בדברי סופרים. עכשיו, חכמים גם כן לא יאסרו על האדם לחשוב מחשבות בענייני חולין, מכיוון שזה לא דומה בכלל לעשיית מעשה, וזה לא דומה למחשבתו של הקדוש ברוך הוא שהיא בורת עולמות. אמנם, חסיד שעושה לפנים משורת הדין ודבוק בקדוש ברוך הוא, זהיר גם ממחשבת מלאכה. ומאחר שבפועל שבת הקדוש ברוך הוא ממחשבה, הנה מצד הדבקות בדרכיו ובמידותיו, מה הוא חולו, אף אתה חולו, הוא שובט גם ממחשבתו. רק האדם, בכוחות עצמו, אם הוא מחליט שהוא רוצה להשתוות לקדוש ברוך הוא ככל יכולתו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא שבת ממחשבה, הוא גם רוצה לשבות ממחשבה, אז בתור מידת חסידות הוא יכול לקחת את זה על עצמו. שוב פעם, לא הכוונה שהמחשבה שלו דומה למחשבה של הקדוש ברוך הוא באיזושהי צורה, אלא הכוונה היא שהוא רוצה להידמות לקדוש ברוך הוא. מכיוון שהקדוש ברוך הוא שבת ממחשבה, אז גם הוא שובת ממחשבה. כאילו נאמר שהאדם אוסר על מדמה את עצמו לקדוש ברוך הוא בעניין הגברה. הוא לא רוצה לעשות דבר שהקדוש ברוך הוא שבת מלעשות אותו. אף על פי שהתוצאה מהמחשבה של הקדוש ברוך הוא והתוצאה מהמחשבה שלו, אין ביניהם שום דמיון. אבל הוא עדיין יכול להידמות לקדוש ברוך הוא בכך שהוא ישבות ממחשבה. וזה מידת חסידות. כעת נוכל להבין גם את דברי אדמו"ר הזקן בתניא. עוטט, על פי כל הנ"ל התבהרו הדיוקים הנ"ל בדברי אדמו"ר הזקן בסיום התניא. אז אמרנו כמה עניינים שדייקנו שלושה דיוקים בדברי אדמו"ר הזקן בתניא. קודם כל, למה הוא מעריך בעניין הזה של זכור את יום השבת, זכור בפנימיות, שזה הדבקות בקדוש ברוך הוא בתורה ובתפילה בשבת, מה זה נוגע לעניין של שביטה מדיבור? וגם למה הוא מדגיש שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות גשמיים, ושאדם צריך לשבות מדיבור בעניינים גשמיים. מה הדגשה על החלק, על הגשמיות של הדבר? אז מבאר הרי, בכוונת אדמו"ר הזקן היא לבאר טעם האיסור שלא לסוח שום שיחה בתלה, חס ושלום, זה דבר אחד. וברק לבאר למה שייך זה רק בדיבור ולא במחשבה. ולכן הזהיר בפירוש על הדיבור ולא על המחשבה. דבר ראשון, למה אנחנו באמת אוסרים לדבר בענייני, לא רק בענייני, בוא נאמר שיחה בתלה, עניינים שהם לא תורה ויראת שמיים, ולמה אנחנו דווקא אוסרים דיבור ולא מחשבה. ולכן מדייק, לבחינת שמור בפנימיות, שביטה מדיבורים גשמיים, כמו ששבת הקדוש ברוך הוא, מעשרה מאמרות שנבראו בהם שמיים וארץ גשמיים. אז אדמו"ר הזקן פה מדגיש שהכל כאן קשור לעובדה שאנחנו שובטים מדברים שיש להם קשר ישיר לעשייה גשמית. הקדוש ברוך הוא ברא עולמות גשמיים, ואנחנו שובטים מכל דבר שהוא קשור לעשייה גשמית. ולכן, א', טעם הזהירות מדיבור, להיות שדיבור האדם הוא גשמי, ולכן באפשרותו להכריח מעשה. הרי הוא דומה בזה כביכול לדיבורו של הקדוש ברוך הוא. דלהיותו קרוב למעשה, נתבעו ממנו שמיים וארץ גשמיים. ולכן צריך לשבוט מדיבורים שהם גשמיים. דבר ראשון, הדמיון בין הדיבור של האדם לדיבור של הקדוש ברוך הוא. אז איפה הדמיון? הדמיון הוא בכך שכשם שהדיבור של הקדוש ברוך הוא יצר עולמות גשמיים, גם הדיבור של האדם יש לו קשר ישיר למעשים גשמיים, הוא יכול ליצור מעשה גשמי, ולכן ראוי שנשבוט ממנו. ולכן ההדגשה היא דווקא על החלק הגשמי, לא על זה שזה ענייני חולין, לא על זה שזה לא ענייני תורה ומצוות, אלא על זה שזה דברים גשמיים, מכיוון שזה בעצם כל המהות של שבת, לשבוט מדברים גשמיים. ב', טעם זה אינו שייך במחשבה. עניין המחשבה אצל האדם אין לה קירוב למעשה, ולכן אין לה דמיון למחשבתו של הקדוש ברוך הוא, שנבראו ממנה עולמות רוחניים. כעת אנחנו מבינים גם למה, למה אנחנו לא אוסרים, האדמו"ר הזקן אפילו לא מזכיר את העניין של לשבות ממחשבה בענייני חולין, מכיוון שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא אין לה שום, סליחה, המחשבה של האדם אין לה שום דמיון למחשבה של הקדוש ברוך הוא, כי היא לא יוצרת שום דבר גשמי. והיא גם לא יוצרת שום דבר רוחני. ועל פי זה מובן בדרך אפשר, הקישור של סיום ספר התניא להתחלתו. אומר הרב כאן דבר מאוד מעניין, כעת שאנחנו מבינים מה הרעיון העיקרי שאדמו"ר הזקן מדגיש בתניא, וזה שעולם הדיבור הוא קשור ומחובר לעולם המעשה, והוא יכול לפעול פעולות בעולם המעשה, ולכן ראוי שנשבות ממנו בשבת. כעת ניתן להבין איך שזה קשור ישירות לתחילת ספר התניא. מה אנחנו יודעים בתחילת ספר התניא? משביעים אותו תהי צדיק וכולו. הנה, ידועה קושייה, איך מעני שבועה תהי צדיק לנשמה, לגוף ויצר הרע, שזהו דבר שאין ברשותו כל כך, ולא בא לעולם עדיין. כן, אז שאלה מאוד פשוטה. אנחנו אומרים שכל נשמה לפני שהיא יורדת לעולם, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע. לכאורה, איך אדם יכול להישבע שבועה בתור נשמה? הנשמה נשבעת עוד לפני שהיא ירדה לגוף, לפני שיש את ההגבלות של הגוף ואת הניסיונות של יצר הרע. אז איך השבועה במצב של נשמה יכולה אפילו לחול ויכולה לפעול על האדם כאשר הנשמה יורדת לגוף? הוא מבאר הצמח צדק, כי על ידי השבועה ממשיכים ומאירים על חלק הנשמה שבגוף מבחינת מזלי. היינו שהשבועה מעוררת כוחות הנעלמים המקיפים של האדם, שיעירו בגלוי בתוך חלק הנשמה המלובש בגופו. ובכוח זה ביכולתו להתגבר על הגוף ויצר הרע כולו. אז מבאר הצמח צדק שעד רבה, השבועה של הנשמה למעלה כאשר נמצאת במצב של נשמה בלבד, זה מה שנותן את הכוח אחר כך לנשמה להתגבר על היצר הרע ולפעול גם במצב שהיא מלובשת בגוף. מכיוון שהאדם נשבע, עוד לפני שהנשמה נשבעה לפני שהיא ירדה לעולם הזה, אז השבועה הזאת זה מה שאחר כך יגלה את הכוחות וייתן לה את האפשרות להתגבר על ענייני הגוף ויצר הרע. כלומר, שהדיבור של הנשמה למעלה אחר כך יוצר את הפעולה ונותן את הכוח שזה יקרה בפועל ממש בעולם הזה הגשמי בצורה גשמית ובתור נשמה מלובשת בגוף. ונמצא שגם בהתחלת התניא מודגשת השייכות בין דיבור למעשה. כי המדובר הוא בשבועה שהיא דיבור שבגדר מעשה. אנחנו מדברים על כזאת שבועה. מה כל הרעיון של השבועה הזאת? שהדיבור עצמו הוא מה שיוביל למעשה, ולכן קיימת השבועה. כל הרעיון של השבועה זה שיאפשר לנו אחר כך לגלות את הכוחות הנעלמים של הנשמה, מכיוון שאנחנו נשבענו תהי צדיק ואל תהי רשע. על ידי השבועה הזאת מתקשר האדם עם המעשה שנשבע עליו, עד שמוכרח הוא לקיימו על דרך הנתבר דל בדיבורו של מלך. כיוון שהאדם נשבע, היה כאן דיבור, הדיבור הזה כאילו מכריח את המעשה, שזה בדיוק העניין שמבואר בסיום התניא. כעת נותר לנו להבין מהם שלושת המדרגות האלה בעבודת השם, העבודה של שביטה ממעשה, שביטה מדיבור ושביטה ממחשבה, וברוחניות איזה קשר זה מגלה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז ממשיך הרב כאן באות י' ג' חילוקים הנ"ל במלאכת שבת בסגנון תורת החסידות. אמרו רז"ל חביבים דברי סופרים מדברי תורה. והטעם כי דברי תורה הם הציוויים שלמעלה אשר האדם מוכרח לקיימם. ולכן עבודת האדם בקיום המצוות מראה על התקשרות בהקדוש ברוך הוא בדרגה שמקיים בפועל מה שנצטווה בפירוש. דרגה ראשונה זה מצוות שהתורה מצווה עלינו במפורש. אותם דברים שהתורה מצווה עלינו במפורש, כלומר, הקדוש ברוך אומר לנו, זה מה שאני דורש מכם לעשות, ואנחנו מתבטלים ומקיימים את רצון הקדוש ברוך הוא. זה דברי תורה. אבל דבקות האדם בקדוש ברוך הוא שעל ידי דברי סופרים היא פנימית יותר. זה שאינו מסתפק במה שצוותה התורה. הוא מחמיר על עצמו בגדרים וסייגים, מורה שקיום המצוות שלו הוא ברצון ותענוג פנימי. והדבקות בקדוש ברוך הוא היא פנימית יותר. כאשר האדם אוסר על עצמו וגודר גדרים וסייגים נוספים, זאת אומרת שהוא לא רק מוכן לקיים את אותם דברים שהקדוש ברוך הוא תובע ממנו לקיים. לא, הוא כל כך חשוב לו לקיים את רצון השם, שהוא בעצמו מוסיף על עצמו גדרים וסייגים, ולכן חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, כי זה מראה על קשר עמוק יותר, שהאדם בכוחות שלו וברצון שלו הוא מעוניין לקיים את רצון השם, אפילו בדברים כאלה שהוא לא אמר לו, שהוא לא אסר לו במפורש. ואף על פי כן הוא עדיין מציאות בפני עצמו, אלא שרצון שלו וחפצו הם באלוקות. גם אדם כזה, גם הרעיון של דברי סופרים, הדרגה הזאת של קשר לקדוש ברוך הוא, שאדם אוסר וגודר את עצמו באיסורים חדשים בשביל שלא יגיע חלילה לעבור על דברי התורה, שזה מורה שיש לו באמת רצון אמיתי לקיים את רצון הקדוש ברוך הוא, ויש לו חיות בעניין ולכן הוא מוסיף על עצמו, אבל עדיין המציאות שלו עדיין קיימת, זה הרצון שלו, זה החשק שלו, ולכן הוא הולך ונזהר ומוסיף ומאדר. אבל יש דרגה יותר גבוהה, למעלה מזה בחינת חסיד. ובפרט הדרגה עד איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו חולו, יתיר מגרמי חולו, מסר גרמי. היינו שאינו מציאות לעצמו כלל, וכל מציאותו הוא רק לגרום נחת רוח לבורו. דרגה עמוקה יותר זה חסיד, והפירוש האמיתי, הפנימי ביותר של חסיד, כפי ש מובא בזוהר, בספר התניא, שחסיד זה מישהו שמתחסד עם קונו, כלומר, זה לא שהוא יש לו איזשהו גשמק, איזשהו חיות מיוחדת בלקיים את רצון השם. המציאות שלו לכתחילה בטלה לגמרי לקדוש ברוך הוא. כל המהות שלו זה שהוא רוצה לגרום לחת רוח לקדוש ברוך הוא. ובהתאם לגימל בחינות הנ"ל בעבודת האדם, יש גימל בחינות אלו מלמעלה למטה, בגילויים מלמעלה למטה. אז גם כאשר אנחנו רואים על איך שהקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו, הגילויים שהקדוש ברוך הוא מלמעלה, יש גם שלושה סוגים של גילויים בהתאם לשלושת הסוגים שהזכרנו מלעיל. אדם שמקיים את ציוויו של הקדוש ברוך הוא, מכיוון שהוא מבין שהוא חייב, הקדוש ברוך הוא דורש ממנו, צריך למלא את רצונו. או אדם שיש לו חיות בכך, הוא רוצה לעשות את זה, ולכן הוא מוסיף לעצמו גדרים וסייגים. או אדם שלכתחילה, מלכתחילה, אין לו מציאות אחרת. כל המציאות שלו זה לגרום לחת רוח לבוראו. זה שלושת סוגי האנשים, שהם בהתאם לשלוש מדרגות של גילוי אלוקות. א', בחינת המחשבה שאין בה מקום כלל למציאות ולדבר שחוץ ממנו. מבחינה זו נתביא עולמים סתימים שהם בטלים במקורם. עולם המחשבה זה עולם שאין שום מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. כמו שמחשבה של האדם זה דבר שקורה בתוך תוכו ואין לה מציאות שמסביבו, לאנשים שמסביבו אין שום השפעה על זה, זה דבר מאוד פנימי וזה חלק ממנו. עולם המחשבה של הקדוש ברוך הוא כביכול זה עולם כזה שבו אין שום נתינת מקום למציאות אחרת. שזה הדרגה של חסיד. שכל כולו זה למלא את רצון השם. אחר כך יש בחינת דיבור שנותן מקום גם לעולם שבהרגשתו הוא במציאות בפני עצמו. אלא באופן ההתהוות הוא שבחינת הדיבור יורד ומשתנה להיות בחינת מעשה. יש לנו את עולם הדיבור. עולם הדיבור כבר יש כאן מציאות שחוץ ממנו. דיבור, מדברים על דיבורו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש כאן משהו שמתגלה כלפי חוץ, כלפי הזולת, ולכן הולך ונוצר מזה עולם, נוצר מזה מעשה. אבל עדיין הדיבור הוא עצמו עדיין קשור למקורו, כמו אדם שמדבר, שהדיבור שלו עדיין מחובר לדובר. כי מבחינת הדיבור מצד עצמה אף שנותן מקום לזולת, אבל עניינו הוא גילוי אלוקות. ומכדי שיתהווה עולם שאין נרגש בו גילוי אלוקות, צריך לרד ולהשתנות לבחינת מעשה. דיבורו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהדיבור של האדם, הוא מבטא מאוד את האדם בעצמו. זה הסגנון שלו, זה הקול שלו, הוא מבטא את עצמו על ידי הדיבור. אז אמנם הדיבור מגיע לאנשים אחרים והם שומעים אותו, זה יוצא החוצה, אז יש מציאות של זולת, אבל עדיין הדיבור הוא מגלה את האדם, ולכן דיבורו של הקדוש ברוך הוא זה עדיין גילוי אלוקות. אלא שמה, זה, מזה נוצר אחר כך מעשה, זה הולך ונפרד כביכול ממקורו. אחר כך יש לנו בחינת מעשה, שהוא חיצוניות דכוח האלוקי המהווה, שנעשה נפרד כביכול ומלובש ממש בתוך העולמות. המעשה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים פה כאן, כבר על כוח כזה שהוא לגמרי נפרד ממקורו, כבר לא מורגש בו אפילו שהוא מגלה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ובחינת המעשה זה החלק הנפרד לגמרי. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא את העולמות, אז יש את בחינת המחשבה, שזה החלק של החיות האלוקית, שהיא מיוחדת במקורה. זה החיות האלוקית עוד לפני שהיא נשתלשלה וירדה לברוא עולמות. והעולמות שנבראים מהמחשבה הם עולמות כאלה שהם מיוחדים במקורם. כמו המחשבה של האדם שהיא חלק ממנו. יש את מדרגת הדיבור, זה דרגה של אלוקות שכן יוצאת כלפי חוץ, גילוי אלוקות החוצה. אז יש כאן מציאות שהיא כביכול חוץ מהקדוש ברוך הוא לא בטלה בתכלית אליו. אבל עדיין היא קשורה למקורה, עדיין ניכר בדיבור עצמו שהוא קשור למקור. ורק על ידי שהוא יורד למטה, אז נתביא ממנו עולמות. אבל הדיבור עצמו, יש כאן עדיין ניכר בו שהוא הכוח האלוקי. אז זה מרמז על הכוח האלוקי שיוצר את העולמות. הרי יש את העולמות עצמם, איך שהם נבראו ושרואים את החיצוניות שלהם, רואים את המציאות של העולמות. זה כביכול דרגת המעשה של הקדוש ברוך הוא, שהיא נפרדת לגמרי ממקורה. ולפי זה, יש לבאר הגימל חילוקי דינים בשביתת השבת. כעת נוכל להבין מהם שלושת המדרגות האלה של שביטה ממלאכה, שביטה מדיבור ושביטה ממחשבה. על ידי ייחוד האדם באלוקות שמצד קיום המצוות, מצד עשייה ופעולה שלו, שהוא ייחוד חיצוני, נרגשת אצלו בחינת חיצוניות אלוקות. ולכן נרגשת אצלו שביטת הקדוש ברוך הוא מעשייה בפועל. החיצוניות של השביטה דלמעלה. לכן מהתורה אסר רק בעשיית מלאכה. אז כאשר מדברים על אדם כזה, בדרגה הזאת של דברי תורה, כלומר, שאדם מרגיש מציאות בפני עצמו, אבל כקדוש ברוך הוא מבקש ממנו משהו, הוא מקיים את רצון השם. אז הקשר הזה בין האדם המקיים המצווה לקדוש ברוך הוא, הוא קשר ברמה של חיצוניות החיות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולמות, העולמות קיימים, יש להם מציאות, לכן גם האדם הזה מרגיש שהוא קיים, אבל הוא מבין שהקדוש ברוך הוא זה שברא אותו, לכן הוא מקיים את רצונו. ולכן הקשר כאן הוא הקשר בדרגה החיצונית יותר של החיות של העולמות. מצד דבקות הפנימית בלוקות שעל ידי דברי סופרים, הרי מאיר אצלו אלוקות בגילוי, והוא דבוק בכוח הדיבור שלמעלה. ולכן הרגשת אצלו גם שביטת הקדוש ברוך הוא מבחינת הדיבור. עכשיו, אדם כזה שהוא בדרגת דברי סופרים, מה פירוש אדם שהוא בדרגת דברי סופרים? שזה לא שהוא נאלץ לקיים את רצון השם כי הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו משהו, אלא שיש לו באמת חיות, הוא מתחבר, זה נוגע לו, זה אכפת לו, ולכן הוא אוסר, על עצמו גדרים וסייגים משלו. אז הוא כבר מתחבר לא רק למציאות כמו שהיא ברובד הכי חיצוני. הוא מבין שיש כאן חיות לעולמות, והוא מנסה להכיר ולהתחבר לחיות של העולמות, שזה בחינת הדיבור. ולכן הוא שובט גם מדיבור. זאת אומרת, שאדם שהוא, הקשר שלו לקדוש ברוך הוא רק בעולם המעשה, בעולם של קיום מצוות, אז הוא יאסור על עצמו רק עשייה גשמית. אדם כזה שהקשר לקדוש ברוך הוא עמוק יותר, קשר בדרגה של דברי סופרים, שיש לו חיות והוא רוצה למלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא גם כשהוא לא אומר לו במפורש, אז הוא ישבוט גם מדיבור, כי הוא מתחבר לדרגה הזאת של דיבור. שהדיבור זה הרי הרובד הפנימי יותר, שהוא מחיה את העולמות, לא רק המציאות כמו שהיא בחיצוניותה. והרי מוסיף פה עוד נקודה, ועוד נקודה בזה, על ידי הדבקות בקדוש ברוך הוא הרי עבד מלך מלך. וגם דיבורו, דבר מלך שלטון, חשוב מעשה. ועל דרך מאמר רז"ל, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ויתרה מזו, אמרו רז"ל, אמירתן של צדיקים, מעשה. הרב מוסיף כאן דבר נוסף, שכאשר אדם, הקשר של היהודי לקדוש ברוך הוא עמוק יותר, וזה לא רק שהוא מתבטל ומקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אלא יש איזושהי דבקות, יש לו חיות בזה, הוא נדבק בקדוש ברוך הוא, על ידי זה גם הדיבור שלו הופך, הוא רואה בזה חשיבות. כמו שדיבורו של מלך זה נחשב מעשה, כי בדבר מלך שלטון, אז אדם כזה שהוא כל כך קשור למלכו של עולם, גם הדיבור שלו יש לו הרבה יותר משמעות, ולכן הוא צריך לשבוט מדיבור בענייני חולין, כי הדיבור שלו זה דיבור בעל משמעות. לכן אומרים חז"ל, אמירתן של צדיקים מעשה. כאשר אדם הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, אז גם הדיבור שלו הוא נחשב כמעשה. ולכן אדם שהוא הגיע לדרגה כזאת, שהוא קשור לקדוש ברוך הוא בדרגה גבוהה יותר, בדרגה של דיבור, בדרגה של דברי סופרים, אז ראוי לו גם שישבוט מדיבור. וחסיד שאינו מציאות לעצמו כלל, מאירה אצלו גם בחינת מחשבה שלמעלה, שאינה נותנת מקום למציאות זולתו יתברך. ולכן הוא זהיר גם ממחשבת מלאכה, כי מצד דבקותו באלוקות נרגש אצלו שביטת הקדוש ברוך הוא גם מבחינת מחשבה. הרי באדם כזה שהגיע למדרגת חסיד, שהוא הביטול של הקדוש ברוך הוא ביטול מוחלט, כל המציאות שלו זה למלא את רצון השם. אז זה לא רק שהוא שובט ממלאכה על ידי זה שהוא מקבל על עצמו כביכול שהוא ישבוט ממלאכה או מדיבור אפילו. אלא מכיוון שהקדוש ברוך הוא שבט ממחשבה, אצלו זה כביכול באופן טבעי הוא גם חייב לשבוט ממחשבה. כי הוא מחובר לעולם המחשבה של הקדוש ברוך הוא. מכיוון שעולם המחשבה של הקדוש ברוך הוא שבט, אז אוטומטית זה פועל עליו שגם עולם המחשבה שלו צריך לשבוט. ועל פי זה מובן מה שבסיום התניא מקדים אדמו"ר הזקן, הביור זה פנימיות, בחינת זכור, שהיא הכוונה בתפילה, חולו לדבקה בהשם אחד. כי בזה מוסיף ביור, בזה שאדם צריך לשבוט מדיבורים גשמיים, כמו ששבט השם, אף שדיבורו של הקדוש ברוך הוא חשיב מעשה. ומצד הדבקות בהשם אחד נרגש אצל האדם השליטה דלמעלה מבחינת דיבור. עכשיו נבין את הדיוק השלישי בדברי אדמו"ר הזקן. למה אדמו"ר הזקן מוסיף? לפני שהוא אומר שצריך לשבוט מדיבור, הוא אומר שהעניין של זכור בפנימיות זה שאדם צריך להידבק בקדוש ברוך הוא בתורה ותפילה. מה זה קשור? אז כעת מובן. כי כפי שביארנו כעת, רק על ידי זה שאדם נדבק בקדוש ברוך הוא, בדרגה כזאת שהיא למעלה מהדרגה הכי חיצונית שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך ואתה מקיים את רצונו, אלא שאתה נדבק בקדוש ברוך הוא ויש לך חיות בדבקות בקדוש ברוך הוא, אז כאשר אדם מתפלל ולומד מקיים את הזכור של שבת ומגלה בעצמו דבקות בקדוש ברוך הוא, על ידי זה זה יגרום לו מיד גם לשבות מדיבור, כי כפי שנבהר לעיל, השביטה מהדיבור היא כתוצאה מכך שאדם הוא מרגיש את הדבקות בקדוש ברוך הוא, ולכן הוא צריך לשבות גם בדרגה הזאת שהיא לא נגלית בצורה הכי חיצונית. אבל בכן, הזהיר רק על השביטה מדיבור ולא הזהיר על השביטה ממחשבה. כי התורה לרוב תדבר, והדבקות מבחינת חסיד שייכת רק ביחידי סגולה. אז אדמו"ר הזקן דווקא הדגיש, כן, אמנם כל יהודי נדבק בקדוש ברוך הוא בתפילה ובתורה בשבת, ולכן ראוי לו שישבות מדיבור, אבל לשבות ממחשבה זה כבר דרגה שאי אפשר לתבוע מכל אחד, כי אדם צריך להגיע לדבקות כזאת ברמה של חסיד. בשביל להגיע לכזאת דבקות, אדם צריך להיות בדרגה גבוהה יותר, כיוון שזה לא לכל אחד, אז לכן אדמו"ר הזקן לא הכניס את זה במפורש בספר התניא.